בוקר טוב, בוקר טוב ומבורך. הנה יש כאן שאלה, שואל אבישי. שלום הרב, במה מתבטא החידוש של יצחק שהרב הזכיר? הרי יצחק חפר את הבארות שחפר אברהם ואף נתן להן את אותם השמות. אם כן, לכאורה אין כאן חידוש, אלא חזרה על מעשה אברהם. תודה גדולה הרב. טוב, התשובה היא פשוטה. זה, כל אדם חופר בארות, כל מי שיש לו צון חופר בארות. אז זה ברור שאברהם חפר בארות, וגם ברור שהוא ייתן להם שמות. אלא שהתורה לא ציינה את זה, אלא בהקשר של יצחק. זאת אומרת, דרך יצחק אנחנו לומדים על מעשה אברהם. מזה אתה למד שאצל אברהם, חפירה של הבארות היא בעיקר צורך טכני, לשם החזקת הצון. מה שאין כן אצל יצחק, שיש פה מגמה אידיאלית של פגישה עם האדמה. למרות שזאת אותה פעולה, אבל המוטיבציה הפנימית היא שונה. ובכן, רבותיי, אנחנו ממשיכים בפסוק, בפרק כ"ו ודאין. ואנחנו הגענו לפסוק למד ג' ויקרא אותה שבעה, על כן שם העיר באר שבע עד היום הזה. התחלנו לדבר על זה קצת פעם שעברה, שהשמות, שמדרש השמות בתורה, זה אף פעם לא הסיבה המקורית לנתינת השם. כלומר, המקום היה קרוי באר שבע עוד לפני כן. אנחנו רואים שכבר בימי אברהם זה נקרא באר שבע, ויש אפילו הצדקה לשם הזה. אז לכן, ויקרא אותה שבעה, על כן שם העיר באר שבע, אין הכוונה שבגלל זה נקראה העיר באר שבע, אלא זה בא להגיד, זה ממש מתאים לשם הזה. כלומר, זה כאילו מדרש רטרואקטיבי. כמו שלמשל, דיברנו על בבל, כן? שעל כן קרא שמה בבל, כי שם בלל, שזה הרי לא נכון. הרי אם כבר, צריך לקרוא לעיר בלל, משון שם בלל. אלא הם קראו לה בבל מהשיקול שלהם, באקדית, השפה שדיברו בבבל, אז בבל זה בבילו, כלומר שער האלים, או כמו שער השמיים, והתורה עושה מדרש, על כן קרא שמה בבל, באמת ראוי לקרוא לה בבל. אז אותו דבר גם, על כן שם העיר באר שבע, ובזה נדחתה הטענה של המחקרים, השם ירחם, שאומרים שיש פה שני סיפורים מתחרים על הסבר השם באר שבע. אין פה שום סיפור מתחרה, אלא זה מדרש של השם.
באמת, למה הוא קרא לה באר שבעה?
למה הוא קרא לה שבעה? משון שבועה, על שם השבועה, וישבעו איש לרעהו. נכון? כי שם נשבעו שניהם. טוב. פסוק למד דלת. ויהי עשיו בן 40 שנה. ויקח אישה. עכשיו, כלומר, אם עשיו נושא אישה ביותו בן 40, זה סימן שהוא העתק של אבא שלו. ויהי יצחק בן 40 שנה, בקחתו את רבקה. אז הוא הולך באותה הדרך. עכשיו, אם כשנולדו יעקב עשיו, יצחק היה בן 60 שנה, כן? יצחק בן 60 שנה בלדת אותם, יוצא שכשעשיו הוא בן 40 שנה, אז יצחק הוא בן 100. נכון? 60 ועוד 40. זה יוצא 100. עכשיו, למדנו שאברהם הוליד, כלומר, זה יוצא נכון, הוליד בגיל 99 ונולד לו בן בגיל 100, ולפי מה שניתחנו מקודם, גיל 100 הוא הגיל האידיאלי של ההולדה במשפחה השמית. אז יוצא שאם יצחק הוליד רק בגיל 60, ולא חיכה עד גיל 100, אז בעצם כשהוא מגיע לגיל 100, אז מתחילה התולדה האמיתית שלו. זאת אומרת שעשיו בעצם רואה את עצמו כהמשך הלגיטימי, הייתי אומר, המייצג של האישיות של יצחק, ולכן כשיצחק הוא בן 100, זה הזמן שבו גם עשיו מוליד. כן, את מי הוא נושא? את יהודית. בת בארי החיתי, ואת בסמת, בת אלון החיתי. מה זה השמות האלה? יהודית. זה מלשון להודות. כן? או למשל, זה ראינו כשנולד יהודה, שלאה אמרה, הפעם עודה. אז או שיהודה זה מלשון הודעה, או שזה שוב מדרש שמות. כלומר, היא השתמשה בשם שהיה מצוי, יהודה, אבל אז היא אומרת, למה אני קוראת לו יהודה? כי הפעם מודה את השם. אותו דבר, יש שם כזה, יהודית היה שם מצוי, בלי קשר ליהדות. כן? אז לכן, זה אפילו שם חיתי, כנראה, לא שם עברי, אלא שם חיתי, בת בארי החיתי, ואת בסמת בת אלון החיתי, ותהיינה מורת רוח, ליצחק ולרבקה. למה הם מורת רוח? לא כתוב למה. אבל כנראה שהם לא היו ראויות, גם בעיני יצחק שאוהב את עשיו, אינן ראויות. עכשיו, מה הפסוק שצריך לבוא מיד אחרי פסוק למדה? ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. אבל נסתכל לרגע אחד בפרק כ' זין. פסוק ממבב. פרק כ' זין, פסוק ממבב. ותאמר רבקה אל יצחק, קצתי בחיי מפני בנות חטא. אם לוקח יעקב אישה מבנות חטא כאלה מבנות הארץ, למה לי חיים? זה ההמשך המתבקש. ואז מובן גם שבפרק כ"ח יצחק קורא ליעקב ואומר לו, לא תיקח אישה מבנות כנען, לך ללבן וכו' וכו'. ואז מה זה הסיפור כאן באמצע של פרק כ"ז בפסוקים א' עד מ"ה על הסיפור של גניבת הברכה? זה נראה כאילו שזה לא במקום. אני טוען שזה באמת לא במקום. זה לא התרחש אז. מה שהתרחש מיד אחרי פסוק למדה, זה באמת פרק כ"ז פסוק מ"ו, שרבקה אומרת ליצחק, אי אפשר להמשיך ככה, בוא נשלח את יעקב לבית לבן. ואז יוצא שכל הסיפור הזה, הוא מתרחש בזמן אחר לגמרי, וזה יישב לנו כמה קושיות, שאנחנו נראה בהמשך. מה? זה התרחש 37 שנים אחר כך, כשיצחק הוא בן 137. עכשיו צריך להבין משהו. יצחק היה בן 37 בעקדה לפי חז"ל. והוא נולד מחדש. הוא היה לה קורבן עולה, ועכשיו הוא כביכול קם לתחייה, ואז יש לו 100 שנה. 100 שנה של הגיל האידיאלי, יוצא שכשהוא בן 137, אז הוא אומר, לא ידעתי יום מותי. עכשיו צריך להבין את הנקודה הזאת. האח שלו, של יצחק, מי זה? ישמעאל. מת בגיל, כתוב מפורש, בפרשה הקודמת, 137. ואז אפשר להבין שיצחק, כשמגיע לאותו גיל, מתחיל לחשוש, לא ידעתי יום מותי. כמו כן גם אנחנו רואים במשפחה של לוי, הבן של יעקב, כתוב מפורש בספר שמות, שהוא מת בגיל 137. וגם עמרם, אביו של משה, גם הוא מת בגיל 137. אז כך שאנחנו רואים שזה גיל משמעותי במשפחה הזאת, ולפי הבנתי זה קרה אחר כך. מה קרה במשך אותם 37 שנים? זה אנחנו נראה כשנגיע לסוף פרשת וישלח, אז אנחנו נגלה מה קרה באותם 37 שנים. בסדר? אבל זה שהתורה ציינה את זה כאן, זה משיקולים שלה. כלומר, התורה רוצה להסביר לנו שמהו ההפרש בין יעקב לבין עשיו, מה הדבר שמצדיק את העדפה של יעקב על פני עשיו בתור בכור וכדומה, ולכן זה מובא כאן. פסוק א', פרק כ"ז, פסוק א', ויהי כי זקן יצחק. ותכהנה עיניו מראות. מה הוא לא רואה? הוא לא רואה את העולם הזה. אבל אנחנו נראה בהמשך שהוא רואה הרבה מאוד דברים. ראה ריח בני, וראה גהינם פתוחה תחתיו. יש הרבה דברים שיצחק רואה, אבל בעת זקנתו הוא מפסיק לראות את העולם היחסי ורואה את העולם המוחלט. הוא שייך לספירה אחרת. לכן כל מה שמתרחש באוהל שלו, בבית שלו, הסעודה שלו, כל הדברים האלה הם כמין עבודת מקדש, כמין קודש קודשים פנימי של מה שמתרחש במשפחה. ולכן כאן אנחנו נכנסים לספירה באמת עליונה. ויקרא את עשיו בנו הגדול, ויאמר אליו בני.